אתם מאזינים לפרק נוסף של הפודקאסט לאן הלכת, שיחות עם בוגרי החינוך הדתי. בפרק הזה דיברתי עם מורדי מילר על הזיכרונות של כל אחד מאיתנו מהגירוש מגוש קטיף. היינו בניואנסים שונים של המחנה הזה של מתנגדי הגירוש, וכל אחד עם זיכרונות קצת שונים וגם משותפים. היה שיחה מאוד חשובה, דיברנו, ואני מקווה שנצליח לפתוח באופן כללי דיבור על החוויה הטראומטית הזאת שדור שלם חווה לפני 18 שנה. קצת התבלבלנו, בשלב מסוים אמרתי שזה 16 שנה. אנחנו היום בקיץ 18 שנה אחר כך, והזיכרון למי שהיה שם צרוב עמוק עמוק בבשר החי. אז אני מקווה שתהנו מהפרק הזה, שתהיה לכם האזנה משמעותית, לפחות כמו שלי ולמורדי היה משמעותי לדבר על זה. שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט לאן הלכת. אנחנו במהדורה הבלתי קבועה אבל המאוד מעניינת. היום אני בפגישת זום עם מורדי שנמצא כעת בסינגפור. מורדי, נעים מאוד.
מלא, נעים מאוד.
אז תודה על ההסכמה שלך באמת להצטרף לפרק הזה. זה פרק די מיוחד, הוא לא בדיוק ראיון עם מורדי מילר, זה יותר שיחה שלי ושל מורדי. על החוויות שלנו מלפני 16 שנה, בקיץ של ההתנתקות, תשס"ה, או יותר נכון להגיד, הגירוש מגוש קטיף. אני מאמין ששנינו חווינו את זה יותר בתור גירוש מאשר המילה התנתקות, אם נרצה לתאר את החוויה שלנו בעיניים של אז. אנחנו נלווה את הפרק עם הגיגים מהשיר שבעיניי הוא השיר הכי מייצג, הכי נוגע, שנוגע בהתנתקות, השיר של חנן בן ארי, אמא אם הייתי. ו... אחרי ההקדמה הקצרה הזאת, השיחה הזאת פשוט הולכת להתגלגל. אז מורדי, אולי בכל זאת תציג את עצמך רק ככה, אתה יודע, בשורה okay. אחת למאזינים.
אוקיי, okay, אז בשורה
איפה
אחת.
איפה אתה היום?
כן, אז אני דוקטורנט באוניברסיטת בן גוריון, חוקר את הקשר שבין הגות קבלית ואידיאולוגיה פוליטית בישראל. ובנוסף אני מתגורר עם המשפחה כרגע בסינגפור, אולי אפילו נגיע לזה, אולי לא, אבל זה בקצה המזלג. על קצה המזלג אני נשוי לטל, אבא לשני ילדים, אורי ודניאל.
טוב, עכשיו בואו נחזור 16 שנה אחורה. איפה היית בקיץ תפשין סמכי? כשאני אומר לך, ספר לי זיכרון שיש לך... אני ברשותך בפודקאסט הזה קורא זה הגירוש, זה לא הניסוח שאני משתמש
אני חושב
בו ביום.
ששנינו חווינו את זה כך, אתה יודע, בלי קשר עכשיו לעמדות הפוליטיות שהתעצבו בשנים הבאות, אבל ברור לי ששנינו ראינו את זה כגירוש וקראנו את זה גירוש, שאפשר לגמרי, אנחנו מדברים על מה היה לפני 16 שנים, אז...
כן. וואי, זה רק ממחיש לי כמה הזדקנתי, אבל 16 שנה מההתנתקות.
אמרת 16 שנים, אמרתי איך ייתכן, מה, כאילו...
לא, אולי יותר, תפשין סמך, איזה אנחנו? לא, זה 16, כן, תפשין בגימל.
כן, כן, בגימל, אז תפשין סמך, אז...
אז זה 18 בעצם. אני מסרב לספור את השנים ההתנתקות, בוא נאמר ככה.
לא, זה לא יאמן כמה זמן עבר.
זה 18, כן.
וואו.
הייתי בן 20.
וואו,
הנה חשפתי.
כן, אז...
אוקיי.
אני אגיד רק אולי לפני השאלה עצמה, רק שאני נורא שמח שאנחנו מדברים על זה, אני הייתה, וברשותך כן, מדבר גם קצת אסוציאטיבית, אני...
בכיף, בכיף. המאזינים מוזמנים להפסיק בכל רגע, אז לבחירתכם להאזין לפרק הזה.
לא, חבל שיפספסו, מה, יש פה דברים איזה... אז אני אגיד ש... קודם כל, היו כמה שנים שלא יכולתי לדבר על זה, דבר די מדהים, כאילו... זה, אולי אנשים, אני חושב, שלא מספיק מבינים עד כמה הייתה פה טראומה. זאת אומרת, הייתי מדבר על זה והייתי בוכה, זה, בוא נראה מה יהיה היום, אבל הרבה זמן אמרתי, צריך לכתוב על זה, צריך לאבד את זה, צריך... הייתה איזו תקופה כשהייתי עוד חלק מהעולם הדתי והחרדלי, אז קצת כתבתי בעולם קטן, והייתה איזו שנה מסוימת שביקשו ממני לערוך את המוסף, שמוסף לציון, לא זוכר כמה, עכשיו מן הסתם לא יותר מדי שנים לגוש קטיף, ואז קיבלתי כמויות אדירות, אני צריך מתישהו למצוא את החומרים האלה,
פתחו
איזה מייל יהודי וקיבלתי כמויות אדירות, ולצערי לא יכולתי לפרסם הכל, אבל אני הייתי העורך של הגיליון הזה, אולי זה היה עשור, יכול להיות, צריך לבדוק, לראות מתי מורדי היה עורך שלו. אני חושף פה דברים מהעבר שלי. היום אני מאוד מסויג מהאלון הזה, אפילו יותר ממסויג, אבל כן, אבל עבדתי שם איזו תקופה, וגם, כן, גם יש לי דברים טובים להגיד על אנשים שעבדתי איתם, אבל הגיעו חומרים ושירים, וקודם כל זה גם, זה החזיר אותי למקום הזה, וכשאתה אומר ההתנתקות, אז, או הגירוש, כן, אז אני בעיקר חושב על, אני הייתי שם חודשיים, לפני, כלומר, עד לפינוי עצמו, בסדר? ואלף, אני הייתי צעיר ממך.
כן.
וכמה שנים, הייתי בין כיתה ת' ליוד, בין החמישית לשישית, הייתי מקוחניק, למדתי בישיבה תיכונית מקור חיים, ראש הישיבה הרב דוב זינגר, נשיא הישיבה הרב דינשטיין זלץ, ובעצם לחשוב על נער צעיר שיורד לגוש קטיף עם חברים, ולפני אני חושב שהיה תמיד איזשהו פער, איזשהו דיסוננס בין מה שאני שומע בחדשות שמתרחש בחוץ, כפר מימון והפגנות ושרשרת אנושית, וכאילו המדינה רועשת וגועשת, שוב, יכול להיות שהמדינה לא באמת רעשה וגעשה, אבל המדינה שאני מכיר, חברים והמשפחה, ובגוש קטיף היה איזה מין רוגע כזה, עד לרגע האחרון, זה מה שאני זוכר לפחות. כנער ששם הייתה אווירה, אולי נגיע עוד מעט להיו לא תהיה, אבל הייתה איזושהי אווירה שהרבה יותר שמורה, הרבה יותר אסופה. מי שהיה בתוך גוש קטיף, באיזשהו שלב היה אסור להיכנס. אתה בטח זוכר את זה.
נכון, נכון. אני זוכר שהייתי שם בדיוק לפני שהיה אסור. הייתי לפני שהיה אסור להיכנס, ואז אחר כך בפירוק של חממות אחר כך, זה היה הפעם האחרונה שהייתי מעבר לגבול ברצועת עזה, עזרתי בפירוק של חממות שמה.
כן, אז טוב, אז זה טוב שאנחנו נביא פה פרספקטיבות שונות של התקופה הזאת. יש לי כל מיני סיפורים, אבל והיה רגע שאסור היה להיכנס, ואיזשהו מקום זה אפילו הפך את כל החוויה שם ליותר, לא יודע, אינטימית, אבל כאילו אין יוצא ואין בא. אני זוכר שהיו הרבה מעגלי שירה, ומזג האוויר כמובן היה תמיד נעים, חם ונעים, כן?
אוקיי.
והיינו הולכים לים, ולבית הכנסת, והייתי, ישנתי תקופה בישיבת תורת החיים של רב שמואל טל, ותקופה אחרת עם ישיבה תיכונית בני צבי מבית אל, שהשתקנו שם באיזה בית ספר, שכמובן חודשי הקיץ, אז הייתה חופשה, וכל הזמן היו פעילויות ושיעורים, וזו הייתה תקופה מאוד, אני חושב, בלי קשר עכשיו, לאופן שבו הדבר הזה הסתיים, זו תקופה מאוד מאוד מעצימה ומאוד מיוחדת ומאוד, אז אני לא בהכרח חושב עכשיו על הפינוי עצמו ועל הדברים שכן שרואים ושומעים וכנער ושנחקקים בי ונחקקו בי, ואולי דברים שאנשים חוו כשהם צפו בטלוויזיה. אני מבחינתי זו הייתה תקופה.
אז מעניין אותי לשאול, איך
כן, כן.
זה נשמע שכנראה היה פער מאוד גדול בין הימים שלפני הפינוי עצמו לבין שהגיע היום.
כן.
שאשכרה, אני בא לדבר איתך על זה, ואני רואה את התורים השחורים של, של השוטרים שעומדים מול היישובים, וזה נשמע שבמה שאתה מתאר זה דיסוננס הרבה יותר גדול לעומת כנראה מי שלא היה בפנים.
כן, עכשיו שאתה מדבר, כל פעם שאתה תגיד משהו זה גם הזכיר לי דברים, אז אני פתאום נזכר, כלומר, לא היה צריך לחכות ליום עצמו. כנראה בתקופה שלפני, בשבועות שלפני, כבר התחילו להגיע כוחות גדולים של צבא ומשטרה. אני זוכר שמדי פעם היו אומרים, הגיעו לדיון השם, לאיזשהו מקום, יש כוחות צבא. והיינו יוצאים אליהם, ומדברים איתם, ואנשים היו צועקים ובוכים, והיו גם כל מיני תופעות, היה, אני זוכר. אני הייתי שייך, אני בא מבית מאוד ימני. אוקיי, אני לא, לא נגיד עד כמה, אבל, אבל מאוד מאוד ימני. כמה שאפשר לדמיין, אז אולי אפילו עוד קצת ימינה. ואבא שלי גם הגיע באיזשהו שלב. לא הייתי איתו, כלומר, הוא הגיע בשלב הרבה יותר מאוחר, יכול להיות שבוע, שבועיים לפני, אבל הגענו ל... אני זוכר כל מיני דברים שאז נראו לי אפילו מגוחכים, אולי מכעיסים. פה מדברים על ההנהגה הציונית דתית, שאותי כנער מאוד הכזבה, אני ציפיתי שתהיה איזושהי התנגדות, אמרתי, עוקרים פה אנשים מבתיהם. אז צריך לכאוב, אדם, איפה הרגש האנושי הפשוט? אנשים okay. פה, אז, כן, כמובן דיברתי את השפה הפנימית, ובאתי ממש מבפנים, ואמרתי, אנחנו, איך אנשים פה לא, מה זה, היה איזה רגע שמישהו, אחד המנהיגים, הציונות דתיים, עומד עם מיקרופון, ואומר, עכשיו אנחנו נחבק את חיילי צהל. כן, עומדים מול החיילים. זה לא היה יום הפינוי, זה היה שבוע לפני.
אז זה היה גם ביום הפינוי, גם ביום הפינוי היו דברים כאלה.
גם ביום הפינוי, ונחבק את החיילים, ואז היה איזה משהו שבעיניי היה נורא מכעיס, פתטי, ואז עמדו, ואז שרו, וחילקו דברים, ואמרתי, מה קורה פה? מה זה? זה happening? מה הם מצפים שיקרה? מה הם מנסים להיות נחמדים, ואז יאהבו אותם? מה... זה מאוד הכעיס אותי. אני גם בתקופה שם הייתי שייך לקבוצה יותר מיליטנטית. אולי אפשר עוד מעט יהיה לפרט קצת מה עשינו
אוקיי,
שם.
אוקיי, לאט, לאט, כן.
אבל...
אני לא בטוח ש... טוב, היום כבר הייתה התיישנות, אז...
אני, לא, אני כבר, תראו, אני נעצרתי, אני אומר שאני ריציתי את עונשי, כן, אני... ולא הייתי יחיד, איזה נער, בטח הרדלי, לא נעצר באותה תקופה, היו חסימות כבישים, היו...
אז ברשותך, אני אגיב על מה שאתה אמרת עכשיו, אני הייתי... קצת יותר בוגר ממך, כבר אחרי הישיבה התיכונית, הייתי בעצם בשנים הראשונות שלי כבחור בישיבת הרמור, הייתי מהחבר'ה שמחבקים את חיילי צה"ל.
הממלכתים.
הממלכתים, יאללה, איזה היסטוריה, איפה המציאות היום ואיפה הממלכתים של אז?
איפה הממלכתים? אני מחפש אותם. איפה? הרמור הם כבר לא טוב, כן.
אבל אמרנו שאת זה...
לא נדבר עליהם היום.
פחות ניכנס לפינה הזאתי. אבל בזמנו בהחלט הייתי בחור צעיר, מחובר מאוד לדרך, מאמין שהכל תלוי בתודעה של העם, וזה לא יעזור ללכת מכות אם עם ישראל רוצה שלא יהיה התיישבות ישראלית בגוש קטיף, אז בזמן זה או אחר לא תהיה התיישבות יהודית בגוש קטיף, אם רוב העם לא רוצה את זה, אם אין רצון לאומי בדבר הזה, כמו שלימד אותנו הרב טאו.
שמע לעם עליה, סולו המסילה, כן, ועוד
כן,
ועוד,
לא...
כן.
אז הייתי
לא,
בצד
לא
הזה, אני, אז, אז, אז באמת, אבל מתוך מה שאתה אומר, אז אמרתי שאני אתייחס פה לשיר של חנן בן ארי, אמא אם הייתי, ויש לו מוטיב מאוד משמעותי בשיר, שהוא מדבר על זה שהאהבה לא ניצחה גם לא הרוח, ובסוף בסוף הוא מחליף את זה, האהבה לא קוותה גם לא הרוח, זאת אומרת, האהבה הפסידה, זאת אומרת, ואני זוכר את זה, היה לנו סטיקר באהבה ננצח.
יש לנו אהבה והיא תנצח.
היה משהו בכיוון הזה, אני זוכר, אני זוכר בכפר מימון, בלילה הכי דיכאוני שהיה, שלפני הפיזור של כפר מימון, הבטיחו לנו נפרוץ את הגדרות ונמשיך ללכת לגוש קטיף, ובפועל סובבו אותנו במעגלים בתוך גוש קטיף, תוך כדי שירה, אותך זה הכעיס, אותי זה שבר, זאת אומרת, לא באמת חשבתי שהולך להיות עימות ישיר מול חיילי צה"ל, אבל עדיין, כאילו מבחינתי, כפר מימון שהייתי שם, זה היה חוויה עוצמתית, אני זוכר כאילו התאספות כל כך גדולה של אנשים, באמת, ברמה מסוימת של מסירות נפש, הגיעו שם משפחות, ולעקוף מחסומי משטרה, והתכנסות כזאת גדולה, וכל המושב שם תמך באנשים, התשתיות של המושב היו לסף קריסה, התכנסות
כן,
מאוד מיוחדת.
כן, הרבה מהמשפחה שלי היו שם, בטח, כן.
כן.
היו גם כאלה שהצליחו אגב להיכנס לגוש קטיף.
אוקיי.
אבל מעטים, כן.
אז בכל אופן, אז היינו שם בכפר מימון, ובשמונה בערב, במהדורה המרכזית, מבטיחים, אנחנו ממשיכים את הצעדה לגוש קטיף, כל המנהיגים על הבמה וזה, מתחילים להניע את הקהל, ובפועל עושים סיבוב בתוך כפר מימון, עם שירי אוהבים את צהל וכל מיני חרטה, בוא נקרא, בהקשר שם אפשר להגיד שזה היה דרך חרטה. כן,
אנחנו מדברים היום על הפרספקטיבה שלנו אז, מותר אחרי
זה... כל הזמן אנחנו קופצים, אני לא יודע, אני חושב שאז ברור לי שהייתי שבור, ובאמת, האהבה לא ניצחה, גם לא הרוח, ואני זוכר כאילו הבוקר למחרת, ישנתי אז בתוך כפר מימון, הבוקר למחרת כולם מתפזרים, זה כאילו היום עם העננה הכי דיכאונית שהייתי בו בחיים. כאילו, מין תחושה כזאת שעננת דיכאון אופפת את כל הסביבה, לאט לאט מתפזרים כזה בשקט, כמו מלוויה כזאת, זה די היה ברור שזהו. שוב, אני בכלל לא הייתי מאלה של היו לא תהיה כאמירה מיסטית, זה היה היו לא תהיה כאמירה הפגנתית, ואנחנו נלחם עד הסוף כביכול, אבל היה ברור שזה יכול לקרות, זה היה, מי שהיה בישיבת הרמור, היה ברור לו שאנחנו לא סומכים על ניסים ודברים כאלה, ומדינת ישראל יכולה לבצע את הדבר הזה ברמה הטכנית. אנחנו נלחם כדי שזה לא יקרה, ונגיד היו לא תהיה כאמירה מוטיבציונית, אבל לא כאמירה מיסטית, וזו אמירה שמבטיחה משהו. וזה שהרב מרדכי אליהו אמר את זה, זה
לא
באמת...
אבל אני רק אגיד בהערה, מה שאני זוכר, הרב טאו גם לא אהב את הריקודים בעצמו. זאת אומרת, יש גם פער מסוים
אם, אם יותר לי להגיד שהרב טאו אוהב לא לאהוב, בסדר? זה אוקיי. נעשה ברוחו, כאילו, טוב. אתה יודע, ואז הוא חייב לצאת קצת ביקורתי.
אוקיי.
יופי, טוב, הרב טאו אמר שזה, אתה יודע, הכל נעשה על פי הוראתו של הרב טאו, וכל החרטה הזה של פנים אל פנים, אבל בסוף הם רקדו עם החיילים, אז יהיה לו הערה כדי לנקות עצמו. בוא לא נפתח על הרב טאו, אני בנקודה רגישה, אני אהיה עצבני אם נזכיר פה את הרב טאו. כאילו במובנים האלה. אז כן, הייתי תלמיד שלו.
יש מה להגיד, אבל אוקיי, בסדר.
אבל בוא נשים את הרב טאו בצד ונדבר על ההתנתקות, וברור שאז הייתי תלמיד של הרב טאו, כן? אז מה שחנן בן ארי אומר בשיר, שאהבה לא ניצחה גם לא הרוח, זה בעיניי התמצית של ההתנתקות. שכאילו, עם כל האהבה שלנו לעם ישראל, הפסדנו. אמנם אני חושב שכן המסקנה שלי אז הייתה שזה עניין של זמן. אני במהלך היום לקראת השיחה הזאת נזכרתי שבמטה של פנים אל פנים תלו כתבה בעיתון הארץ, בכפר מימון נוסדה מדינה אמונית, שהיום 16 שנה אחר כך, או 18 שנה אחר כך, אולי באמת אנחנו רואים את הממשלה האמונית הזאת הולכת ורוקמת גידים, או משהו מאז בהחלט נוכח בפוליטיקה של היום. אז אני יכול להגיד שהייתי מאלה שתמכו בעיקר בניסיון לשנות את דעת הקהל, ובגישה אוהבת, בגישה מחבקת ומעודדת כלפי הממשלה, כאילו ברמה קונספטואלית.
זה טוב למאזינים, כי הם ישמעו פה שתי גישות כמעט הפוכות, של שני...
בסדר, אתה יודע, זה מקפיץ אותי לנקודה אחרת בחיים.
מתוך אותו ציבור, אבל מקצוות שונות של אותו ציבור.
כן, ניואנסים שונים. היה לי נקודה אחרת בחיים, שעברתי מירושלים ליישובים בחלוצה. זה גם משמעותי לפרק. אני כמה שנים אחר כך התחתנתי, ובתור זוג נשוי עם ילד, עברנו לגור בבני נצרים, שזה קהילה שהוקמה על ידי מגורשים מנצרים. ואז בעבידת קבלה שם אמרתי, אני בא מהר המור, אמרו לי, אתה מהר המור? אז תדע לך שפה זה לא נווה, שזה היישוב ליד. כאילו אמרתי להם, אתם כל כך כאילו חיים בתוך הבועה מבחוץ, לא כזה מעניין אותי הניואנסים האלה. בסוף אתם פה בחלוצה, אוסף של אנשים מאוד מאוד מיוחדים, והניואנסים פחות דרמטיים, אבל כנראה זה יעלה גם הניואנסים בינינו. אז כן, אני הייתי בצד המחבק, בצד ששאר אוהבים את צהל תוך כדי סיבוב חסר תכלית בתוך כפר מימון.
אבל גם אותך זה שובר, זאת אומרת, זה לא שאתה, זאת אומרת, גם אתה ציפית למשהו בכל זאת שיקרה, ולא...
כן, בוא ננסה אז להגדיר את השבר הזה. אני אנסה להגדיר את השבר הזה, שזה לא היה שבר, אני חושב שהר המור הגיעו מאוד מוכנים להתנתקות, זאת אומרת, היה ברור, אנחנו נלחמים מהתודעה, ויכול להיות שנפסיד את הקרב הזה. אז... השבר היה...
אני בכל זאת רוצה להזכיר את השם של הרב טאו, זכור לי אחד הדברים שהוא אמר, ונכתב אחרי זה שהאדמה לא עומדת על האדמה, אלא על הרוח.
אוקיי.
האדמה, זאת אומרת, רוצים שהאדמה תישאר, אבל בסוף, הרוח זה מה שמחזיק את האדמה, ואם הרוח צריכה חיזוק, אז יכול להיות שהאדמה כרגע תימסר, וכשהרוח תתחזק, האדמה תשוב, כאילו האדמה היא לא הסיפור, כן.
נכון, אז באנו לזה ככה, אבל אני חושב שהשבר היה יותר שבר של התבגרות, כאילו החלומות הפשוטים שהתחלת את הגאולה, פשוט תלך בקו ישר והכל יהיה כמתי קסמים, לא לגמרי סופר ורוד ואופטימי, אבל מין ראייה ילדותית כזאת, פתאום תבין, וואו, דברים יכולים להתרסק ברמות בלתי נתפסות, וזה עדיין הלך באותו, זה לא שבר אותי מבחינה אמונית, אבל זה התבגרות, כאילו לראות אנשים שמתרסקים להם את החיים. אני אסיים בתמונה האחרונה, אני זוכר את זה מהשלב של הפינוי, שכאילו סייעתי אחר כך, כשפינינו את החממות, אני מתכוון, הלכתי בחורבות גני טל, ופשוט בתים הרוסים עם D9, ואני זוכר שראיתי שם פלטה של שבת, וזה כאילו תמונה שתפסה אותי, כאילו בין הריסות של בית, פתאום מתבצבצת פלטה של שבת, ואתה מבין? נהרסו לאנשים החיים, כאילו. הפלטה הזאת של שבת, שסביבה הסתספה משפחה עם המאכלים של שבת, נוראי, כן, אני מצטמרר תוך כדי הזיכרון הזה, וכל הזיכרונות הקשים שהיו מאז, זה התבגרות מאוד כואבת. יש הבדל בין לדעת שסבתא שלי עברה את השואה, שעברה שם דברים הרבה יותר נוראים, אבל עדיין זה זיכרון שאני שומע מסבתא, לבין לחוות שבר כל כך גדול בתוך החיים עצמם. זה לא חייבתי שום דבר בעצמות כאלה לפני כן, בחיי.
כן, אני חושב שלא מספיק נתנו את הדעת, כלומר, יכול להיות שאנשים שהיו התושבים עצמם, אז כן קיבלו, הם יספרו, אני לא לגמרי מודע אם היה ליווי, איזה סוג ליווי בכלל, היה אחרי ההתנתקות, אבל היו מעגלים נרחבים אחרים שחוו את השבר בעוצמות כמובן פחותות, כן? יש הבדל בין מי שחי שם בביתו וביתו נהרס, במיוחד כילד או נער, ובין מי שהיה שם כמוני חודשיים שגר וגם גרתי אצל משפחות, כן? אבל עדיין, זה משהו שמעולם לא טופל, מעולם לא טופל. לא דובר, לא טופל. אז טוב, אז טוב שאנחנו מתחילים פה. זה קצת טיפול פסיכולוגי, לא הדבר הזה?
לגמרי.
קצת, כן.
לגמרי. אז וואו. לא, אנחנו רק מדברים, וזה כל כך מציף ברגשות.
אז אולי בכל זאת אני אגיד, בסדר, אני קצת מתפרץ, זה אתה...
חבוד.
אני אגיד שיש, אולי אני אספר, אמרנו שנעשה את זה אישי הפעם, אז אני נחשוף פה כל מיני דברים. אז הדבר אחד, אני הייתי מעורב, גם, זאת אומרת, בחודשים שלפני, שעוד לפני שירדתי בכלל, הגעתי לגוש קטיף, במחאות נגד ההתנתקות, והייתה מחאה אחת שממש הייתה מתוקשרת, והגעתי לכותרות הראשיות של כל העיתונים במדינת ישראל. אתה יודע על מה אני מדבר?
אין לי מושג, אתה תזכיר לי.
אוקיי, לא יודע אם אתה זוכר, אני גם, התמונה שלי מופיעה גם באלבום של, יצא איזה אלבום, כחול כזה, לא זוכר איך קוראים לו עכשיו, אחרי הזה, לא ימים קדומים, הם קדומים לסיוון רב מאיר, אוקיי, לא משנה, אני אזכר, אבל בכל מקרה, אני, היה טקס סיום קורס קציני שריון בלטרון, ובנוכחות הרמטכ"ל, אז היה בוגי, ואני התפרצתי לבמה עם שלט, יהודי לא מגרש יהודי, והגעתי ממש לעמוד בסמוך לרמטכ"ל. עכשיו זה מחדל ביטחוני, הבטחתי, לא ביטחוני, הבטחתי ראשון במעלה. עכשיו היה איזה תת אלוף, לא זוכר מי, אז הוא קפץ עליי, הוא תפס אותי ונלקחתי למעצר. אבל התמונה הזאת של נער, כן, עם שלט יהודי לא מגרש יהודי עומד צמוד לרמטכ"ל, אני לא זוכר אפילו אם ידעתי שהרמטכ"ל יהיה שם, הבנתי לאן אני רץ, אני, כן, נשלחתי לידי אנשי, אז הייתה תנועת, זה היה בית היהודי, אנשי, מי היה שם, שי מלכה?
היה גם ללא טיפול, היה גם לה, אני זוכר.
היה שם, אז הם הכינו אותי לדבר הזה, והלכתי, ושוב, קיבלתי חינוך כזה בבית, כן, זה לא משהו שפשוט קרה משום מקום, אבל... אז זה היה אירוע אחד, ואירוע אחר, כמובן היו חסימות הכבישים הגדולות, אז אני הייתי בגאה, שם עם עוד חברים, עם הכוח, מי לא הגיע, אז שם חסמתי כבישים, והגעתי למעצר, אבא שלי גם נעצר במקום אחר, בכביש אחר, חסם כביש אחר, כן, יש כל כך הרבה זיכרונות מהתקופה הזאת, אני...
אוקיי. אני רוצה כן, להגיד...
שתתף קצת גם במה שהיה לפני, כן?
לא יודע, מה שיזרום לנו, אתה יודע, אנחנו מדברים פה בחופשיות, ואני מאמין שזה פותח
הרבה
דברים.
הרבה שישמעו, יזדהו, אני בטוח שאנחנו נעורר זיכרונות לכל בני הגיל הרלוונטי שהיו רק בציונות הדתית, אולי חצי מהם היום בכלל בוא, לא דתיים, אבל...
אתה יודע מה, נעשה ניסוי, תוך כדי העלאה של הפודקאסט, אני אפתח קבוצת פייסבוק זיכרונות מההתנתקות, ונעשה קצת נוסטלגיה,
יאללה, נראה מה היה לי. מה היה לי.
עכשיו, גם אנחנו בקיץ, זו תקופה טובה. עכשיו, רציתי להתייחס קודם כל, אני, משום מה חשוב לי להגיד, לא יודע למה, אני... אז והיום ותמיד נגד חסימות כבישים, אנשים יכולים לנסות לחסום כבישים, אני בעד שהמשטרה תטפל בהם בחומרה. זה עמדתי האישית, פשוט זה נהיה רלוונטי גם בימינו, אז אני
בסדר
מודיע.
גמור, לא, לא, אני, אתה יודע, גם כל מי שמכיר אותי יודע היום שאני, תראה, עברנו כמה דברים בחיים, אז אדם גדל בבית מסוים, עם דעות מסוימות, וזה בסדר, כן? אז הוא, אני גם לא רוצה, ודאי שאז האמנתי בדברים האלה, ועשיתי אותם בלב שלם, וחלו שינויים, וזה בסדר גמור,
כן.
פוליטיים, דתיים, היום, אם מחר יש התנתקות, אני מניח שלא אני ולא אתה נפעל באותה דרך, או
כן, באותה
אני
דרך
לא יודע
ודאי
מה
שלא.
לגביך, אבל אני
כן.
במקום אחר, אבל, אבל, אבל אנחנו, אני עכשיו מנסה להיות נאמן רגע לאותה, לייצג נאמנה את, אז זה לא מורדי, זה מורדכי בכלל, את מורדכי מילר ש, שנמצא שם, ומה הוא מרגיש, ומה הוא חווה, ונראה לי שיש לזה גם
כן.
ערך,
ברור,
גם אישי, אולי יותר מזה, כן.
אני לגמרי איתך, ועדיין בתור הרמורניק בשיעור א', אני מודיע
אתה
שהחסימות כבישים
חשוב
האלה,
להגיד.
החסימות כבישים האלה רק הרחיקו
יוצא
את
על
העם,
המורני, כן.
רק פגעו במאבק.
בוודאי, בוודאי, הרב אבינר כתב על כך רבות. ואז היה את הפולמוס על צירוף פקודה.
כן, אבל
הפולמוס
נשאיר
על
אותו
צירוף
בצד, אני
פקודה.
לא אהבתי,
נשאיר
אני
בצד.
ברשותך
אוקיי.
בתור מנהל השיחה,
אין
נגיד,
בעיה, אנחנו
נראה לי
מקבלים.
הצירוף פקודה היה שם משהו מטומטם, כאילו גם אף פעם לא הצליחו להביא את זה לממדים משמעותיים, אז זה היה מין דיון פנימי כזה עלוב, עזוב, לא, זה עמדתי האישית ולא בא לי לדון על
אוקיי,
צירוף
okay,
פקודה
יש לי גם
בהתנתקות.
איזה משנה, אז אנחנו נזמין את המאזינים והמאזינות, אם מישהו שומע משהו שהעלינו ורוצה, אחרי זה תבררו איתנו אישית מה אנחנו,
כן, אני אשים, אני אפתח
תהי
קבוצת
תחזי
פייסבוק
לדמו. אוקיי.
ונוכל שם לפטפט.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
עכשיו, זה, אמרנו עוד לפני שהתחלנו להקליט שאנחנו יכולים לעשות מזה סדרה של הקלטות, זה באמת, תכלס זה היה איזה שנתיים ש, 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 שכל העסק הזה הסתובב, וההשפעות אחר כך, ואין ספק שמדובר בנושא מאוד גדול, אנחנו נעלה מה
מוזיאון
שנצליח
גוש
לענות.
קטיף, אני לא יודע אם הוא עוד קיים. אתה יודע שיש מוזיאון
יש,
כזה?
יש, הוא יש עליו חוק, יש
אחתי
חוק,
לנו,
אז הוא
וואלה.
ממומן.
אני ביקרתי, נראה לי, מתי, כן, אנחנו קצת אחרי הפתיחה שלו. ראיתי את זה,
אוקיי.
אני מופיע, אני נמצא שם גם במוזיאון, אוקיי.
רציתי לקפוץ שנייה לאירוע אחר,
תודה.
שגם מופיע בשיר של חנן בן ארי. לפני שאני אזכיר את זה, אני אומר, מה שמדהים אותי, זה שהשיר הזה של חנן בן ארי הפך להיות קלאסיקה ישראלית. אני בטוח שרוב האנשים שמכירים את השיר, בכלל לא מודעים למשמעות שמוטבעת חזק במילים, אי אפשר להתכחש לזה. כאילו,
תזכיר שוב את שם השיר, אולי, אני לא זוכר אם הזכרת, למי שלא יודע.
אמא, אם הייתי, של חנן בן ארי.
אוקיי, אוקיי, מעולה,
הזכרנו
כן.
כבר את השורה ממנו שהוא
כן.
מדבר על האהבה לא ניצחה גם לא הרוח. וכל השיר הזה זה שיר שכל מי שהיה בהתנתקות מוצא את הנגיעות. אי אפשר, הוא כתב את זה והוא אומר במפורש שהוא כתב את זה על רקע ההתנתקות. ועדיין זה הפך להיות שיר קלאסי של כאב שנוגע באנשים במעגלים הרבה יותר רחבים מאשר רק זוכרי ההתנתקות. אז זו תופעה מעניינת בפני עצמה. עכשיו, אחת השורות בשיר זה זוכרת שרנו מול היכל, אם אשכחך ירושלים, צעקנו יום יבוא ועוד נשוב לכאן, שזה ברור שמתייחס לתפילת הנערות, אחרי זה גם
תפילה
נינו צרור
לעני,
עשה. כן, כאילו,
תפילה לעני כי הטוב, כן.
איי, כאילו השיר הזה היום, כל מי שהיה בהתנתקות ושומע את השיר תפילה לעני כי הטוב, הוא חושב, וואלה, אתה יודע איזה חוויה הייתה לי? זה מזכיר לי, הייתי באיזשהו אירוע חרדי, ששמו תפילה לעני כי יעטוף, ואמרתי, אני היחידי פה שחושב על גוש קטיף. אני ממש זוכר את החוויה הזאת.
לא, זה היה פשוט, זה היה מצמרר. אגב, מעניין שתפילת הנערות, איפה הנערות האלה היום? באמת, אני, מה, איך, כלומר, מה,
ברור.
מה הן מרגישות,
תשמע, איפה
חושבות
כולנו
היום?
היום? איפה
איפה
כולנו?
כולנו?
זה,
כן.
היינו דור, דור שזה החוויה המכוננת שלו, אני חושב.
נכון, נכון, ממש.
כאילו, אם קודם דיברתי על זה שהאהבה לא ניצחה, אבל זה היה במישור יותר, יותר הגעתי איזה מישור שחלטני, אבל באמת הרגש שהיה שם, אני לא יודע מה להגיד, התפילת הנערות הזאת, זה, אני רק אגיד מאיפה אני חוויתי את זה, אני זוכר שמישהו סיפר לי, בונה, אתה חייב לראות את תפילת הנערות, פלוס זה שכאילו התגברתי על איזשהו מחסום הלכתי, שאמרתי, טוב, נסמוך פה על הרב עובדיה, שזה כאילו הרי שירת נשים, זה
גבוה,
בעיה.
לא, לא, כן,
אני
אוקיי.
הרמור אני קפדן, אבל זה מקלה, ואתה לא בדיוק רואה מי שרה, מה
אתה
שרה,
לא רואה, אתה
וזה.
לא מכיר, אתה לא,
לא מכיר, אז
זה תיווך,
איזה
כן,
עוצמה,
אוקיי.
אבל זה כאילו, לא יודע, לא יודע, איזה כאב, הדבר הזה שמתאספים בבית הכנסת, מוציאים את הספרי תורה, קוראים, עושים קריאה לבגדים.
אתה
אני,
יודע, כשאתה
כאילו,
אומר
אני
את
באמת
זה,
מרגיש שאני עכשיו צריך כאילו להקדיש איתך איזה כמות מכובדת של זמן כדי לתאר את כל עוצמת הרגשות שמתחילה להתעורר בי כשאני נזכר בסיטואציה הזאת. ווואו, זה כאילו, כמו שאנחנו רואים, זה טראומה בלתי נתפסת, כאילו, אוקיי, חוויתי את הדבר הזה
טראומה,
בחיים, היה את
כן.
תפילת הנערות, ראיתי את זה, התחברתי לזה עמוקות, והחיים שלי המשיכו, כאילו, עם שריטה מסוימת שכמעט לא יצא לדבר עליה עם אנשים, החיים פשוט המשיכו. לא יודע
תראה,
להגיד, לא יודע מה להגיד.
כשאתה אומר, זה, כן, אפשר לדבר על זה המון. אגב, אם נראה שאנחנו מדברים ומדברים וצריך, לא יודע, תרצה להקדיש עוד פרק, נקדיש עוד פרק, אני שמח לדבר על זה, אבל אני אגיד, פתאום היום, ואנחנו כל הזמן מדלגים בין אז להיום, אז להיום, אז גם יש לי איזושהי ביקורת על ה... אני אומר, הייתה שם הנהגה, ואתה רואה את הנערות ואת הנערים, כלומר, כולם זוכרים, צולמו הנערות, אבל היו שם, כולם היו שם, כאילו כל מי שהיה התאסף בבית הכנסת, זה היה ממש ככה לקראת הפינוי עצמו, והתפילה הזאת הייתה, זה הייתה תפילה עם איזושהי תקווה, ופה אני, אולי אתה תחלוק עליי, אבל אני אביא פה את התחושה המאוד חזקה שלי ואת החוויה שלי, שהייתה תקווה עד הרגע האחרון שמשהו יקרה, שמשהו ששערי שמיים ייבקעו, כלומר אם לא עכשיו אז מתי, זה גם לקראת, אתה יודע, תשעה באב, זה ממש ימים נוראים, כן? זה ממש ימים נוראים, ואני שמעתי במו אוזניי את הרב מרדכי אליהו אומר היום אותי. עכשיו,
כן.
אני מבין שאתה אומר, אני ראיתי את זה כאיזה תקווה, אבל...
לא, לא, אפילו לא ראיתי את זה כתקווה, אני אחדד. ראיתי את זה כ... אמירה הצהרתית, כאילו כמו שיוצאים למלחמה ואומרים לדפוק את כולם, אתה יודע שלא נדפוק את כולם ולא כולם יחזרו.
בפועל אני יכול להגיד לך, בידיעה גמורה, שלא מעט אנשים ראו את זה כסוג של נבואה.
אני מסכים איתך, זה מאוד עצוב.
עכשיו, תראה, גם הרב מרדכי אליהו בוודאי שהוא, אתה יודע, נתפס בציבור כאיש עם סגולות קבליות, עם סגולות מאוד מיוחדות. והוא אומר, היו לא תהיה, היו לא, זה לא הולך להיות, עכשיו אני זוכר, ואף אחד לא ייקח ממני את הזיכרון הזה, שיומיים, שלושה לפני שאתה יודע, נכנסים הכוחות, ואולי גם נגיע לאיפה הייתי בדיוק שכל זה קרה, אבל הייתי במקולת של נווה דקלים, המדפים, אוריאל, מלאים,
נכון.
אנשים ממלאים עגלות, למה? למסיבת ההודיה. על זה
נכון.
תכתוב לא
איזה
מאמר,
הזיה.
תכתוב על זה ספרים. אני רוצה, אם מישהו רוצה לכתוב איתי על זה מאמר אקדמי, יש לי חומרים, אני מאוד אשמח, אני שנים רוצה לכתוב על זה. נעשה את זה יחד כדי שמישהו יושב לי על הראש לעשות את זה. עכשיו, אני אז לא הייתי אפילו ביקורתי כלפי זה, כאילו הייתי נער, אמרתי, כמובן, עברה במחשבה הראש, טוב, כל הסימנים מראים שזה הולך לקרות, אבל אולי, 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 ברגע האחרון, אני זוכר גם איזו סעודה שלישית בישיבת תורת החיים, שדווקא כן הייתה, נקרא לזה, כן מפוקחת, והרב שמואל טל, היו עליו כל מיני ביקורות, שהוא מסדר כבר דואג ליום שאחרי, אבל היא הייתה איזושהי אמירה, שאמונה, אמונה, 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 אנחנו נאמין שזה לא יקרה, אנחנו נתפלל, אנחנו פה, אנחנו אנשי אמונה, והיה קרן מאמין וזורע, אם
נכון.
אתה זוכר, שזורעים מאמין וזורע, הון,
כן.
הון עתק, שהחממות, אתה הלכת לפנות אותם, אז בטח ראית, זאת אומרת, התכוננו לזה שממשיכים, שנשארים פה, למרות שפוליטית וצבאית, ברור שזה הולך למקום של פינוי, והייתה איזה תקרה, אני זוכר, אנחנו ברב עד רב, יושבים, סעודה שלישית, והשמש שוקעת,
והשמיים
בוערים.
שקיעה של גוש קטיף, שקיעה של גוש קטיף.
שקיעה של גוש קטיף, והשמיים בוערים, ושרים שירי כיסופים, והייתה איזה מין אמירה ותקווה כזאת, אפילו שם בתורת החיים, כן, שכן היו יותר מחושבים, שזהו, שדי, שמשיח מגיע, משיח מגיע, משהו ענק הולך לקרות, זה לא יכול להיות. עכשיו, למה זה שונה מימית? בכל זאת, היו פה, כן, אלפי, היה פה משהו, מפעל הרבה יותר גדול, הרבה יותר ממושך, הרבה יותר משמעותי. יש את היו לא תהיה. אז במקולת קונים, רוכשים מוצרים בשביל מסיבת ההודיה. מה זה סעודת ההודיה? סעודת ההודיה, כשכל הדבר הזה, אתה יודע, זה מזכיר את כשסנחריב, נכון? זה היה סנחריב, שהוא צר על... צער על חומות העיר, ובין לילה, אז חלילה, אף אחד לא ייחל שיקרה משהו רע לזה שהוא חייל או שוטר, אבל שמשהו יקרה, ואז כשאתה אומר לי, תפילה להעניק יעטוף, זה לא רק כזה, אוקיי, נפרדים מגוש קטיף, אני רוצה להבהיר רק למאזינים ולמאזינות שאולי לא יודעים ולא היו שם, זה לא רק, נשארים שיר יפה, זה שיר שאמור לבכוע, את כל החומות, את כל המחיצות, זה שיר שאמור למוטט עלינו את השמיים, במובן ששערי שמיים יפתחו. אני מתעטף, ומתפלל, והקדוש ברוך הוא שומע שוועת אני, אתה תשמע. בוודאי, הקדוש ברוך הוא רופא לשבורי לב, ואם לא עכשיו ומתי, זה לא קרה. זה לא קרה, וזה היה שבר.
בחוויה הזאת, בחוויה הזאת יש שבר, יש פער בינינו. אני כבר אז הייתי עם מודעות שהכל זה תפילות, והכל זה תקוות.
כן.
לא, מה זה? לא היה בי ציפייה משיחית כלשהי סביב זה. זאת אומרת, אם אני זוכר נכון, הייתה רבנית שחילקה טופים לנשות הגוש כדי לעודד אותם לקראת, כמו מרים ששרה את שירת הים, בטופים ובמחולות, אז הרגשתי שזה פתטי, כאילו, אתה לא יכול לסמוח על משהו שעוד לא קרה, כאילו, אני הרגשתי שיש ציפייה מאוד גדולה שנצליח אולי במאבק, אבל בשבילי מאמין וזורע, אז היה כזה, כמו שאמרתי לך על היודלתי, אנחנו עושים את כל הפעולות כדי להעביר שאנחנו רציניים, שאנחנו מאמינים בערך העצמי של הישיבה בגוש קטיף בכל רגע, בלי תלות עם זה שמחר מאיימים לגרש אותנו. זה החוויה שלי, ולכן כאילו כשזה יתבצע בסוף, כל פעם שכאילו, אתה יודע, אנחנו מדברים, ואז אני עוצר כאילו להיזכר בחוויות מאז, אין, זה פשוט, וואו, זה באמת חוויות כל כך כואבות בכמויות.
אגב, יצא לי, אני חושב, שוב, במסגרת של עולם קטן, לראיין את הרב שמואל אליהו. כמה פעמים ראיינתי אותו, ובאחת הפעמים שאלתי אותו על היו לא תהיה, אני אומר שאני לא היחיד ששאל אותו, אני לא זוכר כרגע, אני צריך לבדוק, אני צריך לפתוח את האחר. יש לי, יש מוזיאון
משפטי בבית בירושלים. תפתח את ספר המריחות לפוליטיקאים, תבחר כמה מהם, והוא יכול לבחור את התשובה.
אבל אני כן רוצה להגיד ששוב, הרי האמירה היו לא תהיה יכולה להיות בלתי ניתנת להפרחה, כי תמיד יכולה להיות האמירה של אכן היה ראוי שהיו לא תהיה, אלא שבגלל חיסרון באמונה, אז בסוף היה. כאילו גם היה איזה לחץ מסוים של, ממש זוכר את זה, כי אני חושב שהרוב המוחלט לא היו הצעות מהמדינה בעצם, לפנות, להתפנות קודם. שוב, בלי להיכנס עכשיו לשאלה, איך המדינה טיפלה ולא טיפלה, ועל זה דיברו מספיק, ושוב, אנחנו כן רוצים להתפקד באישי, אבל אני זוכר, מדי פעם כן ראו איזה מסעית הובלה שבאה ולוקחת איזה משפחה שהחליטה, אבל הרוב המוחלט כן, והיו, אני זוכר שהיו ישיבות בנווה דקלים, שהיו רק לתושבים, אבל היינו שומעים מבחוץ ומחכים לשמוע מה נאמר בפנים, והיו דיונים, והיו ויכוחים, מה עושים, האם בעצם אנחנו, זה לסמוך על הנס או לא לסמוך על הנס? כאילו, משפחות צריכות לדאוג לעצמם, מה עושים? כמו שאמרת, הפלטה עדיין שם בשבת, הטוסטר, מכינים ארוחת בוקר, צריך להירוס, כאילו עוד יומיים אין בית, מה קורה? יהיה פה דיניים כאילו עוד יומיים? יש, אנשים בנו קומות שניות לבתים, בזמן שהייתי שם, בנו קומות שניות, משפחה שאני לא יודע אם הם רוצים שאני אזכיר את שמה, אני לא אזכיר את שמה, אבל חברים, חבר טוב ששהיתי אצלו בבית, בנו עוד קומה, ואז האמירה הייתה, אם אנחנו באמת נאמין, נהיה ראויים לנס הזה, ואם יש מספיק אנשים שהם קטני אמונה, והם כבר מתחילים לחשוב על היום שאחרי, אז עצם הדיבור על היום שאחרי, הוא זה שבסוף גרם, הוא המיט עלינו אסון, כן? כלומר, זה משהו שהמון מסע כבד כזה, ומהצד השני, ופה אני רוצה גם להגיע למקום האישי שאני הייתי בו, הייתה אמירה יותר של החרדל היותר קיצוני נקרא לזה, הפלג הקיצוני של מרכז הרב, כן? שאמר שברור שתהיה התנתקות אם אתם לא תתנגדו. אגב, גם היום אתה יכול לשמוע אנשים שאומרים, אם היינו כמו החרדים, או היינו כמו קבוצות אחרות בעם, שאומרים, תשרף המדינה, לא, אתם לא תפנו את גוש קטיף. כאילו איזה מין מפגן כוח אדיר כזה של, אז זה לא היה קורה, זו ההשתדלות, ואז הייתה הרבה מאוד ביקורת על זה שרקדו והתחבקו ושרו, והיה צריך, בוא נגיד, לא מדבר על אלימות, אבל נגיד התנגדות יותר
מה לא מדבר על אלימות? אלימות? מה, אין דרך לעצור את המדינה בלי אלימות.
אוקיי, אבל אתה קורא, השאלה אם אתה קורא לחסימת כביש אלימות, לא מדבר עכשיו על להרים
לא,
יד.
לא, לא אומר להסתובב עם עלות ברחובות ועם נשק
לא,
חם,
אבל נגיד
אבל...
לחסום כבישים, אני אתן לך דוגמאות, היו, לא רוצה לסבך את עצמי, למרות שעברו לא מעט שנים, אבל היו, בוא
העיתונות
נגיד
הזרה
שהיו אנשים
דיווחה,
ש... מה זה?
זה דיווחים העיתונות הזרה, מה שנקרא.
העיתונות הזרה, אז היו אנשים נגיד שחיבלו בכלי, בכל מיני, בג'יפים, בדחפורים, בעניינים כאלה, שפכו סוכר לתוך המנועים ודברים
כן,
כאלה,
נכון.
כדי לחבל. אז כאילו, זה מין, זה ונדליזם כזה, אתה לא פוגע בבן אדם, אתה לא דוחף אף אחד, לא זה, אבל אתה מנטרל את הכלים, למשל. לגיטימי, לא לגיטימי. איפה זה, מה, אז באמת יש את מודל כפר דרום, לעומת שאר גוש קטיף, אז אני הייתי יותר משוייך, בוא נגיד, לרוח כפר דרום, אני התחברתי שם, הלכתי לשמוע את הרב דודי דודקביץ', רב יישוב יצהר, ובסוף גם חברתי לחוליות שנועדו...
שהעיתונות הזרה מדווחת
העיתונות הזרה,
שביצעו כל
אז
מיני דברים.
בסדר, אני יכול להגיד, אני לא שם הרבה זמן, אבל כן, אבל אז בוודאי, כנער, כן? כקטין, הייתי קטין, כן? הייתי בן כמה, 15, 16,
כן.
זה הגיל, כן? אז וואו, טוב, המון המון, המון זיכרונות, וואו, זה די, זה כאילו,
כן,
זה מין
זה...
פעילות צבאית כזאת, כאילו היינו צריכים להסתנן לכל מיני אזורים בגוש קטיף, בלי שהכוחות הצבא יזהו אותנו, היו זרקורים, זרקורים, היה צריך להתחבא מאחורי שיחים ולזחול, איך, כן, מה זה, זה היה חלום הכל, אבל... טוב,
כן.
טוב, אולי נגיע לזה, אם תרצה, אפשר לדבר על זה, אבל...
אנחנו מתגלגלים,
אבל
אני
אולי
רוצה
אנחנו
שנייה...
מקדימים את המנוחה, כן.
תשמע, אין, השיחה הזאת לא תהיה שיחה נורמטיבית, תוך כדי שיחה אני קולט שזה גם נושא, אתה יודע, נגיד הייתי מדבר איתך על איזשהו נושא אקדמי, אז יש לך משנה סדורה, אתה יודע, כאילו, ליצור את החיבורים, אבל פה אנחנו מדברים
גם
על נושא
נדבר
מודחק.
כאקדמאי, כן.
לא,
בתור
אבל
מה?
זה יותר מזה, אני מרגיש שזה נושא מודחק, כאילו כל אחד יש לו טונות של חוויות, שפשוט אף פעם לא היה זמן לדבר עליהם, אתה יודע, כשיש לך סיפור מעובד, שאתה מספר אותו הרבה פעמים, אז יותר קל לך לסבר אותו ולסדר אותו ולהבהיר אותו לשומע. פה אני
נכון,
מרגיש
בפעם
כאילו...
ראשונה.
כן, מה, עם מי דיברתי על זה בכלל? אז זה באמת חוויה שונה. אני כאילו מרגיש, וואלה, אני אומר משפט, ופתאום קופץ לי חמש זיכרונות שונים וחוויות ודברים כאלה. לא יודע מה מתחבר למה. עכשיו, קצת לכיוון אחר, יותר למה נשאר לנו מאז. אחד הבתים בשיר הוא שוב אותו ניגון בכל שנה בקיץ, בחממות גדלים פרחים כתומים כמו אז, שזה החממות של גוש קטיף עם הכתום שהיה
הכתום
סמל
כמובן,
המאבק.
הסרטים הכתומים, הצמידים הכתומים,
כן.
החולצות הכתומות.
כן.
כן.
אז
הייתה
כל
לנו
שנה
חולצה
נזכרים.
כתומה עם קייטנת מעשיהו. כל מי שנעצר במעשיהו, היה קייטנת מעשיהו.
וואלה.
טוב, יש לי סיפורים מכלא מעשיהו. טוב, לא עכשיו, כן, אני...
אולי נקליט, אני
אוקיי.
מקווה, אולי נפתח פה סדרה. בסדר. אני רק
אוקיי,
רוצה להשלים
אוקיי.
את הבית, כי זה לוקח להמשך של מה שרציתי להעלות. גם הילדים פרחו לאט, כמעט כולם הקימו בית, רק השמות של הרחובות זוכרים מה שנגנז. אתה יודע, זה בדיוק מה שאמרנו, כאילו החיים המשיכו, שנינו היינו לפני נשואים, התחתנו, הקמנו בית, פרחנו, אבל כשאני קורא את השורה, רק השמות של הרחובות זוכרים מה שנגנז, זה לא אני, זה כאילו אני ממש זוכר. כאילו אולי בפומבי, אתה יודע, זה מה שאומר, כאילו בפומבי לא מדברים על זה, אבל אני
לא
מדבר
מדברים.
איתך על מה שהיה אז, וזה פשוט צורב, אני מרגיש חוויה רגשית, אני לא שכחתי מה, לא שכחתי בכלל את החוויה הזאת, בכלל
לא,
לא.
לא, לא שוכחים. לא, וכשאתה מדבר, אני נזכר פתאום, אתה יודע, בכל היישובים, בשירת הים, בכל... זוכר, 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 זוכר את הים, זוכר את הקרוונים, את הבתים, את הכיתובים, את ה... הכל. הכל, הכל, הכל חוזר, הכל חוזר. היה לי אז דיסקמן, אתה זוכר? דיסקמן, אני יודע מה זה דיסקמן, עם שירים של שיבי קלר, אתה זוכר את שיבי קלר?
וואו.
דינאיטור, שיבי קלר, אז הם היו, אתה יודע, זהו, זה היה כאילו...
כן.
אני מתחיל לשיר פה, לא רוצה לחרות את המאזינים, אבל תשמע, אחד המארגנים היה אחד ממשפחת תור של החוליות. אני חייב לספר עוד איזה סיפור, אם כבר אנחנו
בכיף,
זה.
בכיף.
אני מהיחידים, אני חייב לציין, שבזמן שסגרו את שערי גוש קטיף, יצאתי מגוש קטיף, באותו זמן, אני חושב שאימא שלי הייתה אולי בארצות הברית, הסבים שלי אז עוד היו בחיים, ואני חושב שהיא פשוט טסה לבקר אותם, את ההורים שלה, ואבא שלי, עברנו דירה בירושלים, משכונה לשכונה, והפתעתי את אבא שלי ובאתי לעזור לו ולהיות איתו במעבר הדירה. זה גם מאוד סימבולי, כי אתה יודע ש... גם, שבעצם הלכתי לבית ריק עם ארגזים, כן? ליום אחד, ליום אחד יצאתי מגוש קטיף, ואז נכנסתי לגוש קטיף דרך כל המחסומים, היו מחסומים, ומלא אנשים ניסו, וכמובן לא עלתה בידם, כי בעצם מי שרצה להיכנס היה צריך להראות תעודה, שהוא תושב במקום, אז יש מחסום, עוצרים אותך, מסתכלים, ואתה יכול להיכנס, ואם לא, אז לא, זה כולם, אז החזירו אותם. ואני נכנסתי בדרך המלך, התחזיתי כמובן, כבן למשפחת פרץ, של הרב רפי פרץ.
וואו.
הוא בוודאי לא ידע מזה, שאף אחד לא יכעס עליו או משהו, אני לא חושב שזה אפילו תואם ממישהו ממשפחתו, בסדר, אז שלא יבואו אליהם עכשיו בטרוניה, אני לא זוכר כמה ילדים היו אז, משפחת פרץ, עד 9, 10, משהו כזה, ואני זוכר שישבתי לשנן את כל השמות, של האחים והאחיות, ונכנסתי לאוטובוס, היה אוטובוס לגוש קטיף, וכל מי שבאוטובוס הוא תושב גוש קטיף, אז האוטובוס עוצר, עכשיו יש כאלה מסתננים כמוני, היה לי שם גם חבר, ואז עולה, לא יודע, שוטר או שוטרת, ואומרים, תראה לי תעודות, אם אין תעודה, אז אני אומר, קודם כל אני קטין, זה נכון, אין עליי תעודה, אז הוא אומר, אוקיי, אז מי אתה? והם בודקים, מכירים את כל השמות, תעודות זהות שמות, תגיד לי, מי אתה? אז מי שלא בא מוכן, ישר הורידו מהאוטובוס, מי שישב לידי הורידו גם מהאוטובוס. אז בא, אמרתי, אני לא זוכר כבר מי, אמרתי שאני מישהו ממשפחת פרץ, אמרו לי, טוב, אז מה האחים והאחיות שלך? אז אמרתי, יש לי איקס אחים, איקס אחיות, האחים שלי הם א' ב' ג' ד', האחיות שלי.
וואו.
אמרו, אוקיי, בסדר, היה מבחן, ונכנסתי. בסדר קוריוז, שהרב רפי פרץ לא ייחס עליי עכשיו, אבל כן, כך נכנסתי.
אדיר.
כן. אתה יודע, זה גם שאלה, זה שאלה חינוכית, אני זוכר שהיו את זה דיונים חינוכיים, האם מותר לשקר, כי עקרונית זה, אתה יודע, אסור לשקר, אבל אולי זה למטרה טובה, ומה, ארץ ישראל, האם מותר, אסור, היו דיונים. הציונות הדתית אלופה בלדון, על הכל דנים.
נכון.
יש פלפולים מפה ועד ההודעה החדשה, מה מותר ואיך, בשינוי, אולי מותר לשקר בשינוי. אבל, טוב, תשמע.
כן.
בואו נחזיר אליך את המיקרופון, אני...
הכל פה זורם. אני ניסיתי לנסות להמשיך לחשוב על מה שנותר בנו, למרות שזה בעצם נושא רחב יותר, זאת אומרת, זה בגדול סוג של טראומה חד פעמית, כאילו, וואלה זה קרה, זה לחלוטין היה אירוע טראומטי וכואב, וברגע שאני אזכר בו אז צפים המון המון דברים, אבל החיים המשיך וואלה, כאילו... אמנם בדיוק היום היה אזעקות פה בניר גלים, עקב ירי מעזה, אבל כבר זה לא מקושר לי לגוש קטיף, זה כאילו, זה אירוע חדש.
כן.
ואני לא יודע, כאילו, אני יכול להגיד שזה בהחלט חוויה מאוד מבגרת, זאת אומרת, כנראה זה משהו שקורה עם החיים, שאתה עובר דברים טראומטיים, אני ודאי יכול להעיד על עצמי, אני עובר דברים טראומטיים, ופשוט לומדים לחיות עם זה ככה. פחות אבל עוד כואב.
אתה אומר טראומה חד פעמית, אני חושב שכן היה בזה אלמנט מתמשך, לפחות ביחס לרבנים, אני חושב, לפחות אצלי, כן?
אוקיי.
אני אז, אתה יודע, באיזה צד של המפה החרדלית הייתי, וכשראיתי רבנים, הזכרתי את הרב אבינר ואחרים, אני זוכר שראיתי רבנים מסוימים עומדים וצוחקים, מצטחקקים עם, לא יודע, אלופים בצבא, ו... הייתה איזו תחושה שיש פה איזה מין רמאות אחת גדולה, כאילו זה הכל איזה מין משחק כזה בעיניים, כאילו אף אחד לא פה באמת בשביל לעצור את המהלך הזה, רוקדים, צועקים, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, לא ניתן, לא זה, 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 ואז אחרי זה באים ומסתחבקים וצוחקים, וכאילו אפשרו לדבר הזה לקרות, ואני חושב שכנער זה באמת פגע לי בסמכות, באוטוריטה הרבנית, אני חושב שמשהו גם בציונות נסדק, וזה אפילו יכול ללוות אותי היום, זאת אומרת, באופן שבו אני ציוני, משהו בכלל ביחס המדינה, מוסדות המדינה, מה המדינה יכולה לעשות, לא יכולה לעשות. אני בשנה שלאחר מכן הייתי כל כך שבור מהדבר הזה, שבעצם אימצתי את המנהג של ישיבת תורת החיים, שהם הפסיקו לחגוג את יום העצמאות. הם חגגו את יום ירושלים, והם הפסיקו, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל הם הפסיקו לחגוג את יום העצמאות, אני לא יודע מה קורה עם זה היום. היה איזה סטיקר, השם הוא המלך, כאילו, אתה יודע, המלכות היא לא מלכות בשלטון הכויפרים, אין לנו מאמינים, כאילו, אז היו חולצות עם הדפסים כאלה, לקחו את ההמנון שאנחנו מכירים אותו, מטורי קרתא. אני מכיר, זוכר את השיר בעל פה, בדרך התור, בשוב המים, וכולי וכולי, אפשר זה. והשם הוא המלך, כאילו, מי המלכות שלנו, מי המלך שלנו, מי אנחנו ממליכים עלינו. ואז הייתה איזו התנערות ממדינת ישראל. היו כאלה כמובן שלקחו את זה בצורה אחרת, שינו אולי קצת תפילה לשלום המדינה, היו כל מיני ריאקציות, שגם על זה צריך לדבר. אז אצלי באופן אישי, בהמשך, כשעדיין הייתי דתי, אז חלק מהציבור הדתי, מעולם הדתי, אז דברים כמובן התמתנו, והייתה מטוטלת, כן, אבל בשנה שלאחר מכן, זה אמנם היה אירוע חד פעמי, אבל העדוות, משהו שם...
העדוות קיימות, כן.
קיימות.
אני התכוונתי יותר ברמה הטראומטית של אירוע שמותיר חותם על הנפש.
כן.
זה החוויה שלי. אני כן אגיד, כן. בהמשך למה שאמרת על שינוי, אז אני חושב ששוב, אני בא מבית המדרש של הרמור, וכנראה ההתנתקות היה... כנראה, שוב, זה גם, זה תהליך מתמשך, התהליכים שקורים בהר המור ואצל הרב טאו, אבל כנראה ההתנתקות הייתה אירוע מאוד מאוד דרמטי במעבר של הבית מדרש מזניחה טוטלית של נושאי ארץ ישראל, ומעבר לטוטליות של נושאי, מה שהם מכנים, הזהות היהודית של המדינה, ואני יכול להגיד שכנראה זה גרם לי, בסופו של דבר, להתרחק מבית המדרש הזה. גם אני, זה תהליך הרבה יותר גדול מאשר רק להצביע להתנתקות, גם התהליך האישי שלי, אבל אני חושב, זאת אומרת, גם היום שאני רחוק מאוד מהר המור בתפיסת עולם שלי, אבל אם תגיד לי, הר המור של לפני ההתנתקות, זה יותר נגיד היום, אני יכול למצוא רבנים באלי, הרב נתנאל ישיב לצורך העניין, אני עוקב אחריו בפייסבוק ואני מאוד מזדהה עם הכתיבה שלו, אמונה בגאולת ישראל בדרך ישרה ולא בדרך של סכסוך, ואמונה בטוב.
כן, נכון. את הר המור הישנה, נקרא לזה.
כן, אני זוכר שהוא עוד למד כאברך בישיבה את הרב נתנאל. האמת שזה היה מעניין, הוא הדפיס ספרים של הרב טאו, אבל לא ניכנס לזה. אני בא להגיד שאני קוראת לאמונת תיתנו א' וב', ואני אשמח ללמוד עם הבן שלי את הכרכים של אמונת תיתנו א' וב', כרכים שנכתבו על רקע הסכמי אוסלו, ותיארו את המאבק לטובת המדינה.
יש שם שלח אורך ועמיתך, נכון? יש שם כמה טקסטים מכוננים כאלה.
מה שאני זוכר זה אמירות על כך, דרכו של אלקנה, שאנחנו צריכים להאמין שעם ישראל זה עם שבבסיסו הוא טוב, ויש עם מי לעבוד, ואם אנחנו נסביר, אז אנחנו נראה את עם ישראל פורח, וצריך להאמין שהמציאות היא ארוכה, ותהליכים לוקחים זמן, ולהתמיד בדרך שלנו.
כן. לפרשת אלישה והשליש, אני פתאום נזכר בכל מיני טקסטים שם.
כן, okay. כן. אז אני חייתי את זה, ואני נכון. מרגיש שהיום הבית מדרש ממש לא שם, כולם מודים שיש סתירה בין הכרכים הראשונים לבין מפלגת נועם, והם תרצים שהמציאות השתנתה, אני טוען, הבית מדרש השתנה, אפשר להתווכח על זה, ואין ספק שההתנתקות הייתה אבן דומינה משמעותית בשינוי הזה.
כן, טוב, זה באמת לפודקאסט אחר, נכון? שאפשר יהיה להרחיב על זה. כבר אחד,
אני אומר, מה לקחתי איתי? איפה זה נגע בי? זה הוביל למקום שבעצם הבית מדרש, תכלס, הבית מדרש שגדלתי בו נמחק. כאילו, אתה יודע, נשאר, מה זה נמחק? העבירו אותו להערות שוליים, כאילו, לא העלימו אותו ולא העלימו ממדף הספרים את לאמונת איתנו א' וב', אבל הם לא חיים, הם לא הספרים שלומדים, הם לא התורה שמיישמים. וכן, האמת שאני אגיד, במקום הרגשי זה מאוד כואב לי, שכאילו היחידי שאני קורא, שכותב, ואני מזדהה עם הכתיבה התורנית שלו, זה רק הרב אלישיב. וכן, הרב טאו משתיק את מי שלא הולך בדרכו היום, וזה פשוט, זה כן, זה כואב לי בלב. אני, לא משנה, גם אם הרב נתנאל ישיב, דה פקטו אני בן אדם היום לא מאמין, אז מן הסתם אני לא מסכים לדעותיו כפי שהם לעצמם, אבל זה דעות שאני מעריך, זה תורת הרב קוק שעליה גדלתי. אתה יודע מה? כן. כאילו תוך כדי שיחה אני מתגלגל פה, אבל
כן, בטח.
יותר מהכאב על ההתנתקות עצמה, באמת, כאילו, אתה יודע, זה כמו מין נוסטלגיה כזאת, כאילו, הייתי בחור צעיר, התחברתי לתורת הר המור בגילאי התיכון, תחשוב, גם היה לנו את האינטיפאדה השנייה, אתה היית אפילו בגילאים יותר צעירים, אני לא יודע כמה חווית את זה, הייתי בגיל תיכון בירושלים באינטיפאדה השנייה, זה היה פשוט גם חוויה שצריך לפתוח עליה פרקי
בוודאי,
טיפול.
בוודאי, כן, הזיכרונות שלי גם חיים, גם מהתקופה הזו. אמנם
כן,
צעיר יותר, אבל זוכר, כן.
אז אני אומר, מתוך זה, פתאום להגיע לאמונה תיתנו א', ב', וכאילו להאמין, יהיה טוב, יש לנו דרך, יש אמונה, וגם גדלתי עם סבתא ניצולת שואה, ודוד שנפל במלחמת שלום הגליל, ומושב מאוד מאוד ציוני, פטריוטי, ניר גלים. וכאילו, תורת הרב קוק כאילו חיברה לי את כל הערכים האלה של המושב, וכאילו הציונות הטבעית לקודש ולגודל וזה. ואפשר להצביע על ההתנתקות בתור אבן דומינו, זה באמת יותר רחב, אבל זה בגדול אותו חורבן של האמונה התמימה. אוקיי, גם אמרתי, בהר המור הבינו נגיד שההתנתקות הולכת לקרות, אבל אמונה תמימה לא נשארה בהר המור. במובן הזה של אנחנו נהיה נחמדים ויהיו נחמדים אלינו,
לא,
במובן
היום
התמים
אני מה
שהיה
אחרת
אז,
לגמרי, 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 בטח, בוודאי, בוודאי.
וזה כואב לי, כי אני מאמין בתמימות כערך, כי אני אומר, יכול להיות שזה היה מוקצן בגוש קטיף, ולא הגיוני כבר, אבל זה דרך החיים שאני מאמין בה, זאת אומרת, עכשיו תוריד עכשיו, האם יש תורה מן השמיים או לא. איך אני רוצה להתנהג כבן אדם? אני רוצה לחוות את העולם בצורה אופטימית, בצורה שמאמינה שיש תגמול על מעשה טוב, ואם נשתדל להיות טובים, אז יהיה טוב, ובגדול העולם הולך ומשתפר, כן, כאילו,
טוב, אני, שוב,
אם לא
אני
היינו פה
הייתי, כן.
בפודקאסט, אז כנראה הדמעות היו מגיעות בשלב זה, אבל אני
אמר,
ממוקד
כן,
בניהול של
כן,
השיחה,
בוודאי, כן.
וכן, אני מרגיש שההתנתקות זה ממש האובדן הזה, האובדן של התמימות, של הדרך הנקייה והאופטימית, שפשוט יהיה טוב ולא, לא יהיה טוב, ובית המדרש בכלל הלך למקומות אחרים, ואחרי זה החיים שלי בכלל הסתבכו למקומות אחרים, אז זה לא, אז כאילו זה כבר, הרכבת יצאה מהתחנה ועשתה כמה פניות שזה כבר בכלל לא קשור, אבל אם נצביע רק על האובדן התמימות ועל השינוי שהיה בבית מדרש, אז ההתנתקות לגמרי אבן דומינו משמעותית בתהליך הזה.
כן, מעניין. אז טוב, אז גם תודה על השיתוף. אני מבין שלך, זאת אומרת, זה היה חורבן לא רק היישובים, אלא חורבן בית המדרש שלך. אני כמובן לא בא מבית
שוב,
המדרש.
לא הייתי מצביע,
הזה,
זה תובנה כן. שאני יכול להצביע כמה שנים אחר כך, כי לקח כמה שנים עד שהתהליך הזה התפתח.
כן,
אבל
תובנה,
היום...
שילות, כן.
היום בפרספקטיבה של הרבה שנים, אני בהחלט רואה את התהליך הזה.
אז כן, אז אתה גם יכול להתגעגע לדברים מסוימים. אני כמובן לא באתי מבית המדרש הזה, יכולתי אולי ליהנות מדברים מסוימים, ללמוד ברצינות דברים מסוימים שקשורים לבית המדרש הזה, להכיר את בית המדרש, לבקר בו, אבל לא הייתי מעולם בשר מבשרה, למרות שלמדתי במורשה, אבל אתה יודע, בכל זאת, אפילו
כן.
במורשה יש כן, צדדים לכאן ולכאן, אבל אז לי כן היו את הרבנים שהערכתי אותם לפני ההתנתקות, אז כנער, ובהתנתקות ואחריה, והסתכלתי בהסתייגות מסוימת על אותם ממלכתים, ובאיזו ספקנות מסוימת, ניסיתי להבין מה... הייתי באיזו נאיביות מסוימת, אבל לא, אני לגמרי שומע, וזה באמת משהו שאפשר לדבר עליו המון, על המפנה הזה, אני קורא לו המפנה הפוליטי, המעבר לפוליטיקה, אבל זה יותר מרק פוליטי, ובקרוב, אם מותר לעשות פרומו, אחרי שפרסמתי על זה בכתב העת ראשית ובעין השביעית ובעוד מקומות, אז יהיה בכתב העת ציונות דתית של פרופסור דוב שוורץ בעריכתו, מאמר מאוד מאוד נרחב, שבדיוק יתאר את הדבר הזה.
את השינוי בבית המדרש של הרמו, הרב טאו?
שינוי, כן, שינוי שאפשר לדון, זה במציאות, לא במציאות, אבל ננסה להבין מהפרספקטיבה של הרמו עצמה, מה בדיוק קרה, א', להסביר שקרה משהו, מתי קרה, אני מחלק את זה לתקופות, אני מציע משהו.
אוקיי.
כן, זה משהו שצריך עוד, הוא קורה, הוא בהתאבות, וכבר כמה וכמה שנים, אבל אתה מכיר את התהליכים האלה לא פחות ממני.
כן.
וואו, אני זוכר את ה... אני מניח שאנחנו צריכים לסיים עוד מעט, אבל...
כן.
אבל אני... אולי נגיד קצת על איפה היינו כשזה קרה, אנחנו חוזרים לאישי, כשהפינוי... הגירוש אז, שוב, בסדר, אני לא... כשזה קרה, אז אני אני לא נכנסתי לבית הכנסת. כלומר, מי שנכנס לבית הכנסת, מבחינתי היו אלה שחיכו שיגררו אותם החוצה, ויקחו אותם, יוציאו אותם.
אוקיי.
אני הייתי חלק מחוליות שיצאו כדי לעצור בעצמם את שיירות הצבא. אז יצאנו, קיבלנו תיקים מלאים בדוקרנים ודברים כאלו, כדי בעצם לפזר על הכביש ולעצור את השיירות הצבאיות, ועוד לא היה ברור מתי יגיעו ובאיזה שעה ומאיפה, והיינו צריכים בעצם להתחבא ליד כל מיני צירים. קיבלנו הדרכה מסודרת, ואני הייתי, זוכר אם הייתי ראש החוליה, אבל הייתי בחוליה. זכור לי משום מה שהובלתי את החוליה. חוליה קטנה, 3-4 אנשים, אני לא חושב, לא יודע אם אפשר לחלץ לי פה איזה תובנה, זה פשוט שיתוף אישי, בסדר? סיפור אישי.
בסדר גמור, בסדר גמור.
אני לא יודע אם יש פה מוסר השכל, זה פשוט רגע לתאר איזה... כי אנשים לא באמת יודעים, אני חושב, מה היה, וגם מי שהיה בתוך בית הכנסת...
מה זה אנשים לא יודעים? רגע, בואו ניקח את המשפט, אנשים לא יודעים. היה שם כל כך הרבה, ואף אחד בקושי התחיל לספר, יצאו איזה כמה אלבומים, כאילו, פלקטים. הסיפור לא סופר לטעמי.
לא סופר. היו, יש סרטים, יש ספרים שיצאו, הנטרות, בוודאי, יש מחקרים שיצאו, אבל זה עוד לא סופר. מתחיל, אני ממש מזדהה עם התחושה הזאת שלך. על מחקרים, שוב, אני יכול לדבר הרבה, אני קראתי את המאמרים שנכתבו, ותכתבו גם דברים יפים, אבל הרבה מהדברים שאני זוכר, אף אחד לא, לדעתי, אולי קומץ אנשים בכלל יודע שהדבר הזה קרה. אז שישמעו אותנו גם היסטוריונים וגם נערים שהיו אז נערים, אז היינו צריכים לחתוך כל מיני גדרות תיל ולעבור בעצם מציר לציר לציר ולדאוג שלא מזהים אותנו, כוחות הצבא, כאילו
כוחות הגירוש, כוחות הגירוש, מה זאת אומרת?
בדיוק, כוחות הגירוש, תודה, כן. ואז מצאנו את עצמנו בתוך מה שנקרא המואסי, אתה זוכר את המואסי?
זה איזה בדואים שחיו שם בדיונות, לא?
כן, יש להגיד, לא ידענו שום דבר עליהם, אני לא, עד היום, אני לא יודע בדיוק מה טיב האוכלוסייה שם, היו שם אנשים שחיו, ומצאתי את עצמי בינות לבתים, פתאום, באיזה פרדס נמצא, ופתאום זיהו אותנו, גילו אותנו, אותם מקומיים, אנשי המואסי, והופעלה איזה מין, לא יודע אם זה הייתה איזה הזעקה, אבל היה איזה מין קול שיצא שיש פה יהודים. עכשיו, זה רגע מקפיא דם, כי עכשיו, אני לא יודע מה קרה עם אותם אנשים, אנשי המואסי, האם הם, מה היה קורה אם היו תופסים אותי, כן? האם היו, היה תאום ביטחוני, מחזירים אותי, מכים אותי, הורגים אותי, אני לא יודע מה היה קורה, אני לא יודע מי הם ומה הם, לצערי אני אומר את זה, כן? זה גם חלק קצת מאיך שגדלנו וממה שקורה שם, כן. נכון? יש פה ויש שם, ואפשר לדבר על זה הרבה, אבל... בפועל הייתי במקום שהרגשתי סכנת מוות, ואני זוכר שאנשים, אני שומע קולות של אנשים באים ומתחילים לרוץ, ואני זוכר עד היום את הרעד בכל הגוף, הגוף שלי רעד פשוט, ובכל זאת הרגליים שלי הצליחו לזוז, כאילו הבנתי שכנראה תכף יתפסו אותי ולא ידעתי מה יקרה, גם הראש לא עבד יותר מדי, התחלתי לרוץ, והחוליה התפזרה, כן, חוליית ה...
כן.
הפינשור, כל אחד יקרא לזה, לא יודע מה, הטרור היהודי, לא יודע, כל אחד יקרא לזה בשמו, כן? בשם שהוא רוצה היום, ואז יקרא לזה, אבל הרגליים רעדו, ורצתי, והגעתי לגדר תיל, ופשוט כאילו התאבדתי על הגדר, בעצם לא יכולתי, הייתי צריך לעלות מעל הגדר, וכל הבגדים שלי נקראו מגדר התיל, והצלחתי להגיע לצד השני ולהמשיך לרוץ, ובאיזשהו שלב הקולות מאחורה נרגעו, והגעתי לחיילים. אני זוכר שכל כך שמחתי לראות חיילים.
וואו.
כלומר, אנשים שלפני דקה רציתי לפנצ'ר להם את הג'יפ. וואו. כנער, כן? אני לא רואה שאף אחד לא יצטט אותי עכשיו פה, שמה מורדי חושב ומה מורדי, ממש לא, כן? אבל זה הייתי נער חרדלי שגדלתי ולקח, כן? וכל כך שמחתי לראות חיילים, ואמרתי להם, וגם לא ידעתי איפה החברים שלי, אמרתי, רדפו אחרינו ותמצאו, ובסוף כולם נמצאו, כל אחד ברח לאיזה כיוון אחר, וכולם היו בסדר, ושוב, אני גם לא יודע מה היה קורה אילו, יכול להיות שגם היינו בסדר, אבל החוויה הייתה חוויה של סכנת מוות. והחיילים, ומאז כאילו משהו בהתנגדות, כאילו התפרק לחלוטין, אני, קודם כל הייתי באיזה מין, תחשוב שזה לא משהו שנער בן 15 אמור לעבור בכלל, כל ה... לא יודע, לא היה פיקוח, איפה היו כאילו, מה היה שם, זה טירוף, טירוף אחד גדול, וכל היה למען, אתה יודע, למען ארץ ישראל, ולמען, הרגשנו חיבור אמיתי לאדמה ולקרקע ולהיסטוריה, והעלו אותי על איזה אוטובוס, ולא היה לי כוח לצעוק או להתנגד או לרדת, הייתי, ונורא שמחתי לראות חיילים. זאת אומרת, יצאתי מתוך איזו שמחה אדירה שחיילים ששומרים עליי נמצאים פה, והאוטובוס הוריד אותנו בשלוש לפנות בוקר באופקים. פשוט הדלתות נפתחו וירדנו, כל מיני נערים וילדים, ולא יודע מי היה שם בכלל, כאילו כל מיני ערב רב כאלה שהחיילים לקטו, העלו על אוטובוס, פשוט זרקו אותי באיזשהו מקום, זה היה כיכר, אני זוכר, ירדנו בכיכר, בשלוש לפנות בוקר, ופשוט אמרו, אוקיי, תרדו. וירדנו, וישנתי על ספסל. פשוט היה ספסל, והיו בקבוקים, ושכבתי על כמה בקבוקים, ופשוט נרדמתי על הספסל, ובבוקר, פשוט ישנתי כמה שעות, אני מניח שבשבע בבוקר, או משהו כזה, הגיע האוטובוס הראשון, או בשש בבוקר, ונסעתי איתו לירושלים, והגעתי, ואמא שלי פותחת את הדלת בירושלים, ואני פשוט מתפרק בבכי.
וואו.
נורא, ואתה יודע, עכשיו אני אפילו מתרגש, כי זה הייתה חוויה כל כך קשה, אני גם, אם לא היינו מדברים, כי אני ראיתי, ואני זוכר שפשוט כמה ימים לא הפסקתי לבכות, כאילו, פשוט הייתי בוכה ובוכה ובוכה כמה ימים, והיה לי נורא קשה לתאר. עכשיו, זה כנראה שילוב של אידיאולוגיה ושל חירות מאוד גדולה שהייתה לי כנער, זה גם היה כיף, זאת אומרת, הייתי במקום שהיה מבחינתי גן עדן, היו חופים יפים, והיו אנשים טובים, ו... ארוחות, ועבדתי, שתפתי כלים, וקיבלתי כסף, וקניתי עם זה אוכל, וזה מין עצמאות, זה מין קייטנת גוש כתיף כזו.
כן.
וגם חיבור אמיתי לבתים, ולאנשים, ולכל מה שקרה שם, וברגע אחד, כל הדבר הזה פשוט, נראה לי שיום אחרי זה כבר הודיעו שאתה יודע, פינו את האחרונים, לא זוכר כמה זמן זה לקחת, דעתי אולי ממש מהר, יום, יומיים, שלושה, לא זוכר, ופשוט פינו. אתה אחרי זה חזרת לשם, שלי... לא היו אפילו כוחות לחזור.
זה לא היה לחזור, זה לא...
בוא. נכון, להגיע, אתה הגעת משם אחרי, ומאז משהו שם נשבר, וגם פוליטית התחילו שינויים, ודתית, אולי דתית עוד לא, זאת אומרת, אולי דתית כבר זה באמת שלב יותר מאוחר, אולי זה 4 שנים אחר כך, אבל פוליטית בוודאי שמשהו השתנה, הרגשתי שאין תכלית, היה אז עמונה, אז ציפו ממני, אני איש הימין הקיצוני, שאני אלך לעמונה ואני...
נכון.
אני זוכר שהפתעתי מאוד את החברים שלי, הרי אני לפני כמה חודשים הייתי מרוח על העיתונים הראשיים, כמי שהתפרץ, הרמטכ"ל, והיו דיונים, לדעתי פיתרו את המאבטחים שלו, שלא ייחסו עליי עכשיו, הם יגלו שזה אני, פיתרו אותם, והיה עניין גדול. ופשוט אני הרפאתי, ואני זוכר שמאז התחלתי, עברתי תהליך אישי מאוד מאוד דרמטי, של לשאול את עצמי רגע במה אני מאמין, במה אני לא מאמין, מה טוב לי, מה לא טוב לי, ואיזה משהו ש... בעיניי גם הביא הרבה מאוד ברכה לי, כי אני חושב שעד אז, אולי כנער נלהב, גם ציטטתי הרבה סיסמאות, וגם אפשר להרחיב על זה עוד, והיה איזה משהו, איזה מין התכנסות, כן? איזה מין תהליך כזה של התכנסות פנימה, ולברר, בירור, נכון? בהר המור אוהבים את זה, הבירור.
צריך לברר את הדברים, כן.
צריך לברר, והגעתי לאן שהגעתי, כן? אני הגעתי לאן שהגעתי, ו... ובעיניי למקומות הרבה יותר טובים ובשלים ובוגרים וטוב, והסיפור צריך לספר אותו, צריך לספר אותו, אז אני גם מודה לך שבכלל פתחת את זה, וגם, אתה יודע, אתה רוצה עוד להוסיף דברים כבעל הפודקאסט.
טוב, בוא נאמר ככה, אני חושב שהסיפור שהבאת עכשיו הוא באמת סיפור טוב לחתום איתו, כאילו, בוא נותיר את הרעיון הזה באמת עם החותם המדהים של, זה זווית כל כך מיוחדת, אתה יודע, הפרדוקס הזה של ילד שבא לפנצ'ר ג'יפים, ותוך פחות משעה הוא מוצא את עצמו מתחבק עם החיילים, בוא נאמר, בוא נעשה את הדברים
משהו. כן, כן, כן.
כאילו, זה מדינת ישראל, זה הגירוש, כאילו, בשיא הפרדוקסליות שלו, אין מה להגיד, זה היה אירוע שהבאת את אחד הקצוות הכי הזויים שלו, שבקטע כמה זה ממחיש, כמה הכל פה משולב בהכל, וכל נקודה, כאילו לא היה פה ממש שחור לבן, הסיפור פשוט, כמו שתיארת אותו, כאילו ואין מילים מה להוסיף מעבר למה שאמרת, זה באמת פשוט
אני חוזר בראשי על התיאור הזה שאמרת פה עכשיו, וכל המורכבות שהוא מביא, ונראה לי ששווה להשאיר את זה כחותם של הפרק הזה. אני רק אגיד שכנראה זה כן התחלה של משהו, אני לא יודע של מה, אבל לפחות של ניסיון. זאת אומרת, שאני אנסה לגלגל את הפרק הזה, גם שיהיה כאבן דומינו אולי
להצפה. ראיתי סדרה של גוש קטיף, תראה עם כל מיני אנשים, ותוך כדי גם תספר עוד על החברות
שלך. שמע, יש פה מגבלת זמן מאוד ורצינית, להפיק פודקאסט ולהקדיש את הזמן לפרקים זה בעיה, אבל קבוצת פייסבוק זה יותר קל. בסדר, נראה לאן זה יתגלגל, אבל אין ספק שעשינו פה משהו משמעותי, לפחות לי ולך ברמה האישית, אני מאמין שגם להרבה מאזינים, להגיד, כן, היה לנו אירוע ששרט את הדור שלנו לפני 18 שנה, ומצאנו את הזמן לדבר על זה. זהו, אין לי שום דבר מעבר.
תרשה לי להוסיף קריאה נרגשת למי שהספיקו להגיע עד כאן, וכן לשמוע הכל, ראוי לדעתי שכמה שיותר אנשים יקשיבו לזה, לא בגלל הסיפורים האישיים של מורדי ואוריאל, אלא כי באמת יש פה איזה צוהר, לאירוע מאוד דרמטי שיכול, לא משנה מישהו בימין, בשמאל, אתה יודע, אפילו אני רוצה להגיד יהודי, לא יהודי, פשוט להבין את הדבר הזה, את האירוע שהוא בראש ובראשונה אירוע מטלטל מבחינה אישית של כל מי שהיה חלק ממנו, וכמה הוא עדיין במובנים מסוימים מתרחש, הוא עדיין פועל פעולות, הוא עדיין פועל פעולות, אז כן, כן אני רוצה להרשות לעצמי לבקש מאנשים אולי להפיץ את זה ולשלוח את זה ולשתף את הדבר הזה, שאנשים ידברו על זה. לא צריך לדבר עליי, אבל לדבר על הנושא הזה, כן.
אני אתן עוד איזה זווית, אני מרגיש שזה גם אולי מחלה בציונות הדתית, או בכל קבוצה אידיאולוגית של הפלקטיות. כאילו, זה לא שלא דיברו על גוש קטיף. שוב, אני לא מכיר את הצד האקדמי, אבל לתת הסברי מה קרה, למה קרה, מה צריך לעשות, כל מיני תיעודים פלקטיים כאלה, גם פתאום, אתה יודע, הייתה מורכבות שלא דיברנו, זה לא הצד שלנו, אבל גם לפנות יישובים, כאילו חיילים שהתעסקו בזה, זה לא לצאת למלחמה הקלאסיקה של התפקיד שאליו התגייסת, פתאום אתה מוצא את עצמך בסיטואציה סופר מורכבת בתור חייל, זה גם עולם שלם. ולמה אני נזכר בזה? כי המתנחלים הוציאו סרטונים, תראו חיילים שחזרו בתשובה וכמה התעללו בהם וזה... חבר'ה, די, בואו נצא, עבר 18 שנה, כאילו, לא יודע, אולי בשלבים הראשונים קשה להתייחס לנושא בעדינות וברגישות. גאו, אתה זוכר, הסיסמה הזאת, בנחישות וברגישות, אה?
בוודאי,
פתאום המילים חוזרות. בכל אופן, אני אומר, כן, אני מרגיש שיש בעיה שהציבור הדתי-לאומי, השיר היחידי שאני יכול להצביע עליו כשיר שבאמת מרגש אותי על גוש קטיף, זה השיר של חנן בנארי, אמא אם הייתי. אני עכשיו בתום ההקלטה, אני אשים למאזינים הקלטה שאני הבאתי מיוטיוב, שגם חנן עושה שם איזושהי הקדמה לפני הביצוע של השיר, שמאוד מעניין לשמוע. וכן, אני מבחינתי חושב שזה נכון, שיהיה דיבור שהוא פשוט דיבור בלי כללים, בלי התוויה אידיאולוגית ובלי חתירה למוסר השכל, אלא החוויה שלנו, דור ההתנתקות, מה חווינו שם. וככה אני אוהב לחוות את החיים, כאילו לא כל דבר צריך להיות עם מוסר השכל ועם מסר אידיאולוגי.
אני אומר, מי שבכל זאת רוצה את הצעד האקדמי, כמובן אפשר לפנות אליו, ויש עשרות רבות של מאמרים וגם ספרים שיצאו, אז יש הרבה מה לקרוא, אבל זה באמת זווית אחרת לגמרי ממה שעשינו פה, ולכן מה שעשינו פה כל כך חשוב.
אוקיי.
אני ממש מחזק את הדברים שאתה אומר, כן.
אז בוא נחתום, נראה לאן זה יתגלגל, אם באמת הצלחנו לגעת בלבבות, להתנחל בלבבות העם.
אני בטוח שכן.
והמסר שאנחנו מנסים להעביר פה באמת יתפתח וילך הלאה. תודה רבה מורדי על השיחה באמת המרגשת הזאת, כאילו צריך לנשום עכשיו, שנינו, אני בטוח.
כן, כן. וואו, ותודה רבה לך על ההזדמנות ועל השיחה, זה באמת היה מאוד מיוחד, ותודה רבה.
תודה.
סבא שלי, אבא של אמא, זכרונו ברוך. עוד מעט ההזכרה שלו, סבא משה. היו לו עיניים ירוקות, חומות, טובות כאלה. וגלגל הקדוש ברוך הוא שהוא נפטר. בדיוק שנתיים אחרי היום האחרון שראיתי בו את הים של גוש קטיף. והעיניים שלו, זה משהו שקשה להסביר, אבל כשהוא היה מביט בי, היית רוצה להיות איש טוב יותר. היית רוצה לעשות שלום עם כל מה שזז. שנתיים אחרי, זוכר את היום הזה, אבא שלי לקח אותי, הוא הוציא אותי מהבית גם בגוש קטיף, שלא תהיה לי טראומה. לקח אותי באוטו, היה לו איזה וסט צהוב כזה של ראשי מועצות. נסענו משם ישר להזכרה של סבא. וישבתי על הקבר שלו ו... העיניים שלי היו אדומות. מבכי. ומכעס ומאלבון. רציתי לשרוף את העולם. אז נזכרתי בעיניים שלו. הירוקות והחומות והיפות. ונשבעתי להיות טוב יותר. נשבעתי לעשות שלום. נשבעתי שהמוזיקה שלי תהיה גשר. כי יש הרבה אנשים בחוץ שמתפרנסים מלהפריד בינינו, מלהגיד לנו כמה אנחנו שונים, כמה אנחנו מתלבשים אחרת וחושבים אחרת ומצביעים אחרת, כמה אין סיכוי שאי פעם יהיה משהו אחד. המוזיקה היא הרבה יותר יפה וחכמה מזה. היא מדלגת. הימין והשמאל מתו. יש רק אנשים. יש רק אותנו. ואם יהיה שלום, ויהיה שלום, הוא יתחיל כאן. בינינו. האנשים שחושבים אחרת, ונראים אחרת, ומצביעים אחרת. אבל באו כולם לפה. בשביל לשיר את אמא אם הייתי. ושוב אותו ניגון ששרת לי פעם שיר ערס ומתנגן בלב מזכיר דברים משם שם אל מול אותו הים כשהחולות היו לי בית והרוחות לחשו לי שאני לא לבד ואת החזקת לי את היד אמרת בטל השמיים הבטחת שיום יבוא ועוד נשור לך שירו עכשיו כולם הקימו בית רק השמות של הרחובות זוכרים מה שנגנז זוכרת שרנו מול אחד אם אשכחך ירושלים צעקנו יום יבוא ועוד נשוב בית הגעגוע הזיכרונות עוד צורפים את המוח האהבה לא ניצחה גם לא ארוח אבי מורי.